ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום פסחים דף ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מראש דף ט במשנה. אין חוששים שמא גררה חולדה מבית לבית וממקום למקום. דאם כן, מחצר לחצר ומעיר לעיר, אין לדבר סוף. אומר רש"י, אין חוששים שמא גררה חולדה, אין חוששים. כשבדק זווית זו, הוא בא לבדוק זו, שמה בתוך שבא לבדוק זו, כלומר הזווית השנייה, גררה חולדה חמץ למקום שהבדוק, וצריך נא לחזור ולבדוק. ממשיך רש"י, שאם כן שבאת לחוש לכך, הרי גם חצר לחצר יש לומר כך, אני בדקתי קודם לחברי, ולאחר בדיקתי הביא החולדה חמץ מחצר חברי לחצרי. ואין לדבר סוף, ולאו חצר ממש כמה, כי חצר בכלל האם יש צורך לבדיקה, זה נשאיר בצד. אלא כל בתי החצר קרוי חצר. הנושא שהוספנו כאן בשוליים, אם ודאי בא לכאן חולדה עם חמץ, אחר הבדיקה, באינן לבדוק עוד פעם. הגמרא, תמה שהמשנה אומרת אין חוששים, דלא חזינה דשקל, לא ראינו חולדה שלקחה חמץ ובא לכאן. החזינה דשקל, אבל אם ראינו שחולדה הביאה לכאן, חיישינן, כן חוששים שהחולדה השאירה שם את החמץ, ובה היא בדיקה. ועמי, למה אתה אומר כך, שגם אם ראית חוששים, נימה אכלתי, אפשר להגיד שנכון הוא הביא, אבל הוא גם אכל את החמץ, ואז אין לי צורך לבדוק מי לא תנן, וכאן אנחנו מתחילים קושיה שסימנו כקושיה בת חמש שורות. הרי יש מקור, מדובר פה בעניין תומעה, תומעת מת, והגמרא מביאה מי לא תנן מדורות העקום, מקום מגורים של גויים תמאים. יש שמה חשש מפני תומעת מת. וכמה ישעה במדור ויהיה המדור צריך בדיקה, כמה זמן אותו גוי אמור לשעות במדור ובכך יהיה צורך לבדיקה, כשיצא הגוי משם וישראל רוצה לדור שם. תשובה, 40 יום. אם הגוי שהה שם 40 יום, שזה שיעור זמן שנקרא כדי יצירת הוולד. וולד שעובר הפלה אחרי 40 יום, הוא מתמה. ואף על פי שאין לו אישה, גם אם אותו גוי שהה שם בלי אישה, גם הוא לא נשוי, יש חשש של הוא חשוד על הזנות. וכל מקום שחולדה וחזיר יכולים להלוך, אין צריך בדיקה, כי חיות אלו יאכלו את הנפר. אנחנו נסתכל ברש"י שמוסיף קצת רקע לעניין הזה. מי לא תנא במסכת הורלות, מדורות עובדי כוכבים תמים מפני שקוברים נפליהם בבתיהם, והעקום מתאמין במיטתן אף ברוע לרבנן. יש מחלוקת תנאים בתומעת אוהל אצל גויים מתים, ורבי שמעון בן יוחאי נמי דמה כיווי עובדי כוכבים אינם מתאמים, כלומר באוהל, אבל מה במגע ומסע מודהו זה לא אימות אלא מתאומת אוהל, זה לא מיקו אדם. הפסוק בעניין תאומת אוהל כתוב אדם כי ימות בועל, אז גויים אינם מוגדרים בתיאור או בשם אדם, לכן אין לפי רבי שמעון בר יוחאי אין להם תאומת אוהל, אבל מגע ומסע כן. ואנחנו רואים פה במקור הזה שמקום שחודה נמצאת אין צריך לידה כי הם אוכלים. אז למה כאן בעניין החמץ שראינו החודה מביאה לכאן, אחרי שבדקתי היא מביאה לכאן חמץ, למה צריכים לבדוק עוד פעם? הרי היא אכלה. אמר הממשיך הגמרא עם תשובות, הפסוק כפול מבליט, מה שכתבנו בשוליים תחת הכותרת מבנה, שתי גישות לענות על הקושיה ממדורות העקום. התשובה הראשונה, אמר רבי זרע, לא קשה, הבבשר, הבלחם. בבשר לא משריה, החיות האלו, החודה, היא לא תשאיר, היא תגמור את הכל, ולכן אצל נפש, שזה עניין של בשר, הוא לא נשאר כלום. בלחם, שזה עניין שלנו, הדיוק שדייקנו מהמשנה, שאם ראינו אותו נכנס אחרי הבדיקה, כן צריך לבדוק, כי למרות שהיא תוכל ולא תגמור, היא משאירה. זה מחייב אותי בדיקה נוספת. אמר רבא, היי מיי. רבא גם מתייחס לקושיה ממדורות העקום ואומר, בשלמה הטעם בניין מדורות העקום אפשר להקל. אמור הווה, אמור לא הווה. אנחנו לא יודעים בוודאות שהיה נפל. אולי כן, אולי לא. ואם תמצא לו מה הווה, ואם כן היה נפל, אמור אחרתי, אני יכול לשער שהוא אכל אותו. אז החשש שעדיין יש שם הנפל הוא רחוק, כי אנחנו צריכים לצאת בנקודת ההתחלה שאולי לא היה בכלל, ואם היה אולי הוא גמר אותו. אבל הכה בניין החמץ דוודאי דחזינה דשקל, ראינו שהוא הביא לכאן חמץ, אז כאן כבר בשלב ההתחלתי יש ודאות, זה לא כמו אצל החשש בנפל. אז היה כן ודאות. מי ימר דאחרתי? מי אומר שהוא אכל את החמץ? אבל ספק וודאי, ספק אם אכלו כן או לא, אבל ודאי שהחמץ היה כאן, ואין ספק מוציא מדי ודאי. אין כוח בספק שאולי הוא אכל אותו, יכול להוריד את החשש שנוצר מהמצב של ודאי, שהוא ודאי הביא לכאן חמץ. ולכן, מאחר שאין ספק מוציא מדי ודאי, זה מחייב בדיקה נוספת. כאן אנחנו רואים קטע ארוך שמוקף בסוגריים, שזה ממשיך עד בערך שליש עמוד ב', והכוכבית שמופיע פה בשוליים בא להסביר לקראת מה אנחנו הולכים. מטרת הסוגריים הינה כדי לתחם הדיון בנושא אין ספק מוציא מדי ודאי. דיון זה הווה סוגיה בפני עצמה שמופיע בגמרות אחרות. אחרי הסוגריים גמרא חוזר לשאול על הקביעה של משנתנו ואין חוששים שמה גירה. ואם אנחנו נדלג לשם בעמוד ב', אחרי הקטע שבסוגריים אפשר בקלות לנווט, כי יש מצד הגמרא גם הסימון על אורך הסוגריים, אותו פס מקווקו. אחר כך מה כתוב? ומי אמרינן אין חוששים שמה גירה חודה? והקטני סיפה, ואז הגמרא ממשיכה, ואתם יכולים לראות מיד שם איך שהגמרא באה עם קושה על ההנחה שהמשנה היא ניחא, דהיינו לפי המשנה אם אנחנו לא ראינו, לא חוששים שאולי באה לכאן חולדה עם חמץ. ועל זה הגמרא תשאל, מה אנחנו לא חוששים? ונמתין עד לשם להמשך הדברים. בתוך הסוגריים, כפי שאמרנו, יש דיון על הכלל שאין ספק מוציא מדי ודאי. בשליים, תחת הכותרת נושא סלש מבנה, תוכלו לראות מעוין, והם שאלות בירור, האם סוברים הכלל דאין ספק מוציא מדי ודאי, ורואים דספק מוציא מדי ודאי. ונראה את הדוגמאות בהמשך הגמרא. תוך הסוגריים אנחנו נתקדם, ואין, הגמרא שואלת, ואין ספק מוציא מדי ודאי? והתניא חבר שמת. חבר הוא אדם שהוא נאמן על הפרשות, תרומות ומעשרות. אז הבן אדם כזה נפטר, וניח מגורה מלאה פירות, הוא השאיר גורן מלא פירות, ואפילו הם בני יומן, הרי הם בחזקה מתוקנים. גם אם הם טריים, כלומר היום נלקטו, ובמשך שעות היום אותו בעל הבית מת. אין צורך להפריש תרומות ומעשרות מהם, כי הם בחזקת מתוקנים. אותו חבר הוא הפריש התרומות ומעשרות. והאחה, במקרה הזה, דוודאי תביא לי, אני פירי, הפירות האלו ודאי היו תבל, וספק מעוסרין וספק לא מעוסרין, וקראתי ספק, הוא מוציא מדי ודאי, אולי הוא יפריש מהם, והתנא קבע שהם בחזקת מתוקנים. אז מה אנחנו רואים מכאן? שהספק אולי הוא יפריש, הוא גובר על הוודאי שהם היו תבל. לא ציינו מראש, אבל כאן מסתיים הקושיה שהתחילה בתחילת הקטע שבסוגריים, ועד כאן מה אנחנו רואים? בניגוד למה שנאמר מוקדם יותר שאין ספק מוציא מדי ודאי, כאן רואים ספק כן מוציא מדי ודאי. תשימו לב שגם הוספנו קבקוב מתחת המילה דוודאי, תבילי, דוודאי, וגם פס נקודות תחת המילה ספק. הצורך לסימונים האלו, הדגשות האלו, התבהר בהמשך, וכך כתבנו אצל הכותרת מבנה בשוליים, וכך כתבנו הקבקוב וצורך המשך הגמרא שאומרת ודאי וודאי הוא, כלומר לא כמו שאמרנו עד עכשיו ספק מוודאי, אלא הסיפור הוא ודאי מוודאי. כמו כן הדגשנו עם הפס המנוקד, כדי להבליט ספק וספק הוא, גישה אחרת לסיפור הזה שהוא לא ספק מוודאי אלא ספק מול ספק. הגמרא מתרצת, תשימו לב מבחינת מבנה הגמרא, תשובה ארוכה שממשיך עד שלוש שורות מסוף העמוד, והתשובה היא בשני חלקים. לכן המספור אחד, וכעבור כמה שורות תראו בתחילת השורה ואי בה את אימה, גישה שנייה איך להדוף את הקושיה. אומר הגמרא, לא כמו שחשבנו שזה דוגמה של ספק מול ודאי, ושהספק גובר על הוודאי, לא כן. התם בעניין הפירות וסיפור הטבל, ודאי וודאי הוא. זה ודאי מול ודאי, לא ודאי מול ספק בכלל. זה ודאי מעשרי. הם ודאי מתוקנים, כי לרבי חנינה חוזה. כמו דברי רבי חנינה חוזה, חוזה זה חלק משמו. דיאמר רבי חנינה חוזה, חזקה על חבר שהם מוצאים מתחת ידו דבר שאינו מתוקן. אז אין כאן ספק בעניין ההפרשות, כי יש חזקה שאדם שהוא חבר, כמו שאמרנו, הוא נאמן על תרומות ומעשרות, הוא בוודאי ברגע הראשון שיכול להפריש, הוא הפריש כבר. זה הכוונה, הוא לא מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן. ואי בעיית אימה, עוד גישה. אין זו מקרה של ספק מובדה, אלא ספק, וספק הוא. דילמה מעיקרה, אם הוא דלא טבילי, כרבי אושעיה. אולי הם לא היו בגדר טבל מההתחלה. איך יכול להיות שהפירות לא נהיו טבל בכלל? כי יש דינו של אושעיה, דימו אושעיה, מערים לשון הרמה, מערים אדם על תבועתו ומכניסה במוץ שלה. אדם יכול, לא שאנחנו ממליצים על כך, אבל אדם יכול להכניס לביתו דבר שלא הגיע לגמר מלאכה. הוא מכניס את התבועה עם המוץ עדיין מחובר, ואחר כך בתוך הבית הוא יעשה את הגמר מלאכה. במקרה כזה לא היה מה שנקרא ראיית פני הבית שהוא הקובע לטבל, אלא אם כן הוא ראה פני הבית אחרי גמר המלאכה. וכאן הסדר היה הפוך, כלומר זה יכול להיות. גם אם אנחנו רואים תבועה בתוך ביתו של אותו חבר שהוא עם גמר מלאכה, אבל יכול להיות שהוא הוכנס לשם לפני הגמר מלאכה, וזה עוצר עם עין, עוצר אותו מלהיות טבל. ואני קורא עוד פעם דברי רבי הושעיה, מערים אדם על תבועתו ומכניסה במוץ שלה כדי שתהיה בהמתו אוכלת ופתורה מן המעשר. תוספות כאן אומר, כדי שתי בהמה אוכלת, משמע בטבל שראה פני הבית, אפילו בהמה נמי לא אכלה. אם הסדר היה כרגיל, שטבל שהיה בגמר מלאכה, ואז הוכנס לבית, אפילו בהמה לא יכולה לאכול מזה. זה כותרת, ותוספות ממשיך להתייחס לעניין הזה, אבל אנחנו חוזרים כעת לגמרא. אז מה ראינו? לפי התשובה, אין כאן קושה לכלל. הכלל אומר, אין ספק מוציא מידי ודאי. וזה שכתוב פה, בעניין חבר שמת שאין בחזקת מתוקנים, זה לא תוצאה מספק שגבר על הוודאי, אלא או לפי התשובה הראשונה הסיפור הוא ודאי מול ודאי, או ספק מול ספק. הגמרא שוב פעם שואלת, ונשים לב, קושיה ארוכה שממשיך עד שורה חמישית מלמעלה בעמוד ב'. ואין ספק מוציא מידי ודאי, ועד תניא, אמר רבי יהודה, מעשה בשפחתו של מציק אחד ברימון. רימון זה שם מקום, אותו מציק הוא אדם אלים, והיה אצלו שפחה שהטילה נפל לבור. אותה שפחה הפילה נפל לתוך בור, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', ובא כהן והציץ בו לידה עם זכה ועם נקבה אי. זה משליך על דיני תומעת לידה, ולא כאן המקום להריך בזה, אבל צורך בידיעה עם זכה עם נקבה כן היה לצורך. ובא כהן לבדוק, ובא מעשה לפני חכמים ותיהרו את הכהן, למרות שהכהן התכופף על הבור ובתוך הבור היה הנפל, תיארו את הכהן. על סמך מה? מפני, לא הסברנו, אבל תיארו אותו מתומת אוהל שהיה נגרם על ידי אותו נפל שבתוך הבור. התומה עולה ופוגשת את הכהן, ובכל זאת תיארו את הכהן, מפני שחודה וברדלס מצויים שם, שמות של חיות, אוכלי בשר, הם נמצאים שם, וזה הסיבה שהיה ניתן לטהר את הכהן. כשהוא בא, הם כבר אכלו את הנפש. וההחמה רואים מכאן, בוודאי איטילה, כך מסופר, שיש כאן ודאי נפל, וספק גירור, ספק לא גירור, ההיא שעתה, וספק אם באותו שעה שהכהן היה שם, אם הם גירור את הנפל, וקטי ספק הם עושים מדי ודאי. ואנחנו רואים פה שהספק, שאולי כן, נמצא שם, אולי לא, דהיינו, אולי לא נמצא שם, ועל סמך זה, תיארו את הכהן. זה דוגמה של ספק, שמוציא, שגובר על הוודאי. ודאי היה שמה נפל. הגמרא עונה, והסגנון של הגמרא כאן הוא דומה לסגנון שמקודם, שאין כאן תיאור או מקרה של ספק מול ודאי. תשימו לב, התשובה היא בשני חלקים, לכם המספור מצד הגמרא 1 ו-2, והתשובה מסומן כתשובה ארוכה, זה תופס בערך 10 שורות. אומר הגמרא, לא תימה, אל תסבירו את המקור שטילה נפל לבו, אלא אימה שפילה כמין נפל לבו, שהיא פילה מה שנראה כנפל, או נדמה כנפל, אבל לא בוודאי נפל. ואם אתה אומר כך, ואבי ספק, וספק, ספק בכלל אם היה נפל, ספק אולי לא היה נפל. וגם אם היה נפל, ספק אם החיות אלו גרו אותו משם, אולי לא. שואל אתם, איך אתה אומר שמדובר פה שהפילה כמין נפל, והלידה אם זרחה הוא, אם נקבה היא קטני, כתוב שהכהן בדק אם הוא זכר או נקבה. זה אומר לנו שוודאי היה שם שם נפל, רק השאלה במגדר שלו. הגמרא עונה, הכי כמר, הכהן שבא הוא בא לידה עם רוח הפילה, אולי מה שיצא מגופה זה שפיר, שפיר מלא רוח, שזה בכלל לא מתאמה עם נפל איפילה. הכהן בא לראות אם בכלל היה שום דבר שמתאמה, אולי כן, אולי לא. ואם תמצא לומר נפל איפילה, וידע אם זכר הוא ואם נקבה היא. עם הפירוש הזה, שוב פעם אנחנו אומרים שהמקרה הוא, הוא ספק מול ספק. והיא בעיית אימה, הטעם, המקרה של אותו שפחה שפילה, ודאי וודאי הוא. הוא לא ספק מוציא מדי ודאי, אלא זה ודאי מול ודאי. כיוון דחולדה או ברדוליס מצויין שם, ודאי גרו בהי שעתה. מאחר שהחיות האלו נמצאים שם, אין כאן ספק אם הנפל שם או לא. הם, הקביעה הוא שוודאי הנפל אינו שם. נהי דשיועי משיירה, גם אם תגיד שהוא, שהם משאירים, אם לא גורמים את הכל, מגרר מהוודאי גרום בהי שעתה. אבל מבחינת הכהן, הם ודאי גררו את הנפל, באותו שעה שהכהן התכופף מעל הבור. אז אין כאן אוהל, כי הם ודאי גררום. וכעת אנחנו חוזרים לתחילת הסוגיה. מהמשנה היה משמע שאחרי שאדם בדק, אין צורך לחשוש שאולי יביא חולדה חמץ למקום שהוא כבר בדק. שואלת אומר, מי אמרינן אין חוששים שמה גררה חולדה? החץ שאתם רואים מחזיר אותנו לעמוד א', ובמשנה, ממש בשורה הראשונה, כתוב אין חוששים שמה גרירה חולדה. האם באמת כך? והממשיך הגמרא ושואלת, והקטני סיפה, מה שמשייר לאחר הבדיקה, אדם השאיר לחם לאכול במוחרת. מה שמשייר יניחנו בצינה שלא יהיה צריך בדיקה אחריו. אז אנחנו צריכים לנקוט אמצעים שלא יהיה מצב שהחמץ יעלה. אז מה רואים מכאן? שכן קיים חשש, ובעקבות אותו חשש צריכים לנקוט אמצעים שזה לא יהיה. המשולש שרואים עכשיו מוסבר כאן בשוליים תחת הכותרת נושא / מבנה. שלוש תשובות, המשולשים הם גם ממוספרים בהמשך. שלוש תשובות: ליישב הרשע, דלא חוששים שמגרה חולדה חמץ אחר בדיקה, עם הספה, דמשמע שחוששים. הגמרא אמר בי לא קשיא, ה-14 ה-13, תהיינו י' ניסן מול י' ניסן. ב-13 דהיינו המקרה של נקרא לזה היום לפני בדיקת חמץ. אז ב-13 דשכיח רפתה בכולו באתי, ששכיח שקיים הרבה לחמים, הרבה חמץ בכל הבתים, לא מצנעה, החודה לא תצניע מה שהיא רואה, כי יש הרבה נקרא זה בהישג יד. אומר רש"י, ב-13 רישא דקטני אין חוששין, בבודק ב-13 שמצוי פת הרבה לחולדה בתוך הבתים ואינה חוששת לשייר, וסיפה בהדיה תנן בה ביוד דלת, וכיוון דלא חזיה חולדה פת הרבה בבתים כמות שהיא רגילה, משיירה, היא תשאיר, היא לא תגמור את החמץ. אז החולדה מבחינה בין המצב שב-13 בניסן בין י"ד בניסן. אמר רבא, רבא אחרי שהוא שומע את החילוק של אביי, הוא אומר וכי חולדה נביאה אי דיידה דאידנה הרבה שר ולא אפי עד לאורתה, מאחר שהיום זה 14 בניסן, אנשים לא יופו כמאפים עד הערב, שזה כבר פסח, ויופו בשמירה על מפני חימוץ. ובכך, מאחר שב-14 אנשים לא אופים, ומשיירה ומתמרה, היא תשייר ומתמין את החמץ, וזה הסיבה ש לפי הבעיה אנחנו צריכים לחשוש, מאחר שבאמת החיה החודה היא חודה, היא לא נביאה. אגב, רק במאמר מוסגר, יש כאן נקרא לזה משחק מילים, שחודה הייתה אישה, הייתה אישה בשם חודה שהייתה נביאה, אבל אנחנו מתייחסים כעת לחיה, ובוודאי לפי דברי רבא החודה לא יכולה לדעת האם היום 13 או 14 בניסן. אלא אמר רבא, מה שמשייר יניחנה בצנעה, מה שאמרנו שיש לנקוט אמצעי הגנה לפני חודה, שמה תיטול חודה בפנינו ויהיה צריך בדיקה אחריו. הדגשנו את המילה בפנינו בקבקוב, כי בזמן שאנחנו רואים שהחודה לקחה חמץ, זה מחייב בדיקה נוספת. אז זה לא מפני חשש שאולי תבוא, אלא אנחנו מצניעים את החמץ שאנחנו רוצים לאכול נדלת, כדי שלא יהיה מצב שהחולדה תיקח את החמץ בפנינו. תניה קבתי דרבה, הרוצה לאכול חמץ אחר בדיקה, כיצד יעשה? מה שמשייר, יניחנו בצינה שלא תבוא חולדה ותיטול בפנינו. ויהי צריך בדיקה אחריו. אבל שוב פעם אנחנו מדגישים, זה בא הצורך בדיקה במקרה כזה, זה נובע מכך שראינו חולדה מסתובבת עם חמץ, אבל חשש אולי יהיה כזה דבר, זה לא צריכים לקחת בחשבון, לא צריכים לחשוש מפני זה. גישה שלישית, וישב את המקורות. רב מרי אמר, למה צריך לשייר? גזירה שמה יניח 10 וימצא 9. נסתכל ברש"י, וימצא 9, דהכה ודאי איכה למחש, דהה מוקחה מילתה שנטלה פרוסה אחת. ואני רוצה להדגיש שוב פעם, זה לא הדין שיש להצניע, זה נובע מחשש מפני מקרה שוודאי לקחה אחודה חתיכה. אבל סתם לחשוש שאולי יבוא חולדה, זה לא צריכים לחשוש. וכעת אנחנו פונים לשוליים, נושא סלש מבנה, ואנחנו מציינים שזה ממשיך עד י' עמוד ב', אנחנו לא נלמד את כל הסוגיה עד לשם. פס כפול מדגיש סדרה של בעיות וספקות המתעוררות בקשר לבדיקת חמץ. צורת הבית שיופיע פתרונות הנמצאות במקורות. חזרה לגמרא. 9 ציבורים של מצה ואחד של חמץ. 9 ערימות של מצה ואחד של חמץ. רש"י, אגב, בדיבור המתחיל 9, גם רגיש לבאות, אומר רש"י, 9 ציבורים פסקי הלכות הן. ולכן רואים גם אצלנו בגמרות המסומנות מספור מצד הגמרא. מיד אנחנו רואים מקרה מספר אחד. בעוד כמה שורות אתם יכולים לראות שוב פעם פס כפול, זה מספר 2, מקרה אחר. ובדף י' עמוד א', שורה שלישית, שזה אנחנו כנראה נשאיר לשיעור הבא, מספר 3, וכן על זה הדרך. הם פסקי הלכות. אנחנו ניקח, נתאר מצב, ונפסוק עליו דרך מקורות. אז אומר הגמרא, אם היה מקרה כזה, 9 ערימות של מצה ואחד של חמץ, ועתה עכבר ושקל, ולא ידינן אי מצה שקל אי חמץ שקל. אנחנו לא יודעים אם אותו עכבר לקח מהערימה של מצה, ואם כן זה לא יפריע לנו, או אם הוא לקח מהערימה של חמץ. אומר רש"י, ואת העכבר ושקע ונכנס לבית בפנינו, ולא ידינן אי חמץ שקע, וגיוון דחזינה צריכין אנו לבדוק, או דלמה מצא שקל. אומר הגמרא, היינו, כאן כפי שראינו בשוליים, אלו פתרונות שנמצא במקורות. המקרה שתיארת עכשיו, היינו 9 חנויות. זה מקרה שיובא לכמן בגמרא. אומר רש"י, פירש, סליחה, היינו 9 חנויות, אומר רש"י, דקאי מלן בהו לקמי, דחוק קבוע שנטלו. אנחנו בעניין החנויות נתייחס לעניין של בשר כשר מול טרף, כאן אנחנו מדברים על חמץ מול מצה, אבל כל קבוע שנטלו ממקום קבוע, אין הולכים בו אחר הרוב, אלא הרי הוא כמחצה על מחצה, וספק איסורה לחומה. במקרה שלנו זה יחייב בדיקה על אותו בית שאליו נכנס העכבר. אומר הגמרא שוב פעם, היינו המקרה שתיארנו הוא אפשר ללמוד אותו מהמקרה של 9 חנויות שיופיע עוד מעט. פירש המאפה נפרד מאותם, מאחד מהציבורים האלו, ואתה אכבר ושקל, והאכבר בא ולקח את אותו מאפה שפרש מהציבורים. היינו סיפה, זה ניתן לפסוק על פי הסיפה של המקור שנראה עוד מעט. רש"י בדיבור המתחיל פירש פרוסה מאחת מן הציבורים לאחת מן הזוויות, ולא ידענה מהי מיני הוא פירש, ואת עכבר ושקלי ונכנס לבית. וכעת המקור שהזכרנו בלשון הקודם בניסוח הגמרא, היינו 9 חנויות, היינו סיפה, והנה דתניא, 9 חנויות כולן מוכרים בשר שחוטה, ואחת מוכרת בשר נבלה, ולקח מאחת מהן ונכנס לאחת החנויות וקנה, ולקח קנה בשר מאחת מהן, ואינו יודע מאיזה מהן לקח, והבן אדם לא יודע מאיזו מן החנויות קנה, ספקו אסור. ספק כזה אומר שהבשר אסור. אנחנו לא יכולים לסמוך על כך שרוב החנויות היו כשרות, כי הוא נכנס לחנויות, זה נקרא מקום הקבוע, מקום קבוע לבשר, והכלל אומר כל קבוע כמחצה על מחצה דמי. רש"י מביא את המקור לדבר הזה, אנחנו רק נזכיר שזה כלל, ועל פיו רואים שהמקרה הראשון שמוזכר פה יהיה אסור. ובנמצא, ממשיך הגמרא, אם הבשר לא נמצא בחנויות אבל נמצא בפני החנויות, נגיד ברחוב לפני אותם חנויות, הלוך אחר הרוב, אז כן אפשר לסמוך על הרוב, כי הבשר נמצא בחוץ ולא במקום הקבוע לו. והכלל אומר שוב פעם, כל הקבוע כמחצה על מחצה דמי, וכל דפירש אומרים שכל דפריש מרובה פריש. עוד מקרה, 2 ציבורים, אחד של חמצה ואחד של חמץ, לפני 2 בתים, אחד בדוק ואחד שאינו בדוק, ויעטו 2 עכברים, אחד שקל מצה ואחד שקל חמץ, ולא ידינן היי להי עיל והי להי עיל, ואנחנו לא יודעים לאיזו בית נכנס זה של המצה, אותו עכבר שלקח המצה, ולאיזו בית נכנס זה שלקח החמץ. הגמרא, אם היינו יודעים למשל שזה שלקח את החמץ הלך לבית שאינו בדוק, אז זה לא מחייב בדיקה נוספת לבית שכבר בדוק. אבל כאן אנחנו לא יודעים לאיזו בית נכנס זה עם המצה ולאיזו בית נכנס זה עם החמץ. הגמרא עונה, היינו 2 קופות. אפשר לפסוק על פי מה שנראה כעת במקור הבא בעניין 2 קופות. אומר רש"י, 2 קופות, דבר זה אנו יכולים ללמדו ממשנת 2 קופות דתלינן לכולה. בסופו של דבר אנחנו נקיל. דתניא, אומר הגמרא, 2 קופות, אחת של חולין ואחת של תרומה, ולפניהם 2 סעים, סעים של פירות, שעה זה מידה, וגם זה, זה כלי שמכיל מידה כזאת, שני שעין, אחד של חולין ואחד של תרומה, ונפלו אלו לתוך אלו. השעה נפל לתוך הקופות. אמרנו שיש שתי קופות, אחד של חולין ואחד של תרומה, הפירות גם כן היו אחד של חולין ואחד של תרומה, אנחנו אומרים מותרים. שאני אומר חולין לתוך חולין נפלו ותרומה לתוך תרומה נפלה. יש להוסיף פה פרט מעניין, גם אם אין בקופה של חולין 100 פעם התרומה, אנחנו בכל אופן שזה שיעור ביטול תרומה שנופל לתוך חולין, גם אם אין 100 פעם, אנחנו תולים להקל. אז מה אנחנו רואים מכאן? שאם ניתן לצלות לכולה היתר והיתר, אז תולים. רש"י כותב, הרי אלו מותרים, פירות של קופות החולין מותרים לזר, שהוא אסור בתרומה, הפירות של הקופות של החולין מותרים כבתחילה, אפילו אין כבר כדי להעלות עשר באחד ומאה, שאנו אומרים חולין לתוך חולין נפלו. אמה תלינן לכולה היתר בהיתר ואיסור באיסור. ואף אגב דעיקה למימר איפך, למרות שהיה מקום להגיד גם ההפך, החנמי, וזה הנקודה שחשוב לנו. גם פה לכולה תלינן, ואמינן החמץ נכנס לשאינו בדוק. והמצא לבדוק. הגמרא שואלת, אמור דאמרינן שאני אומר, אותו ביטוי של טובים להקל, מתי אומרים כזה דבר? אנחנו ממשיכים לדף י' בתרומה דרבנן. תרומה בזמן הזה, החיוב הפרשה בזמן הזה הוא דרבנן. בחמץ דאורייתא מי אמרינן? אבל השאלה שלנו היה בעניין חמץ, שאיסור חמץ הוא מדאורייתא. האם גם במצב כזה תולין לכולה? הגמרא משיבה, אתו בדיקת חמץ דאורייתא. כאן כל השאלה סביב האם יש צורך לבדוק או לא. האם החיוב לבדוק אחרי חמץ הוא דאורייתא? לא, דרבנן היא. ומדאורייתא בביטול באלמה סגיר, כדי להימנע מאיסור חמץ, איסור בל יראה ובל יימצא, מספיק ביטול. והשאלה של הגמרא שלנו היה סביב החיוב לבדוק כן או לא, זה גם כן דרבנן, ולכן אפשר לפסוק על פי המקרה של אותם קופות, אחד של חולין ואחד של תרומה, שגם היא דרבנן. עד כאן שיעורנו להיום.